שלום וברוכים הבאים לסיפור משפחתי. כן, אתם לא טועים. זה לא פרק של עושים היסטוריה, לא פרק רגיל בכל אופן, אלא הסנונית ראשונה מפודקאסט חדש שאנחנו מקימים בימים אלה. סיפור משפחתי. אגב, אין מה לדאוג, הפרק הבא של עושים היסטוריה, חלק ב' של המפץ הגדול, כמעט מוכן והוא יעלה לאוויר בעוד יומיים שלושה. אז מהו בעצם סיפור משפחתי? לסבא שלי קראו משה גנץ. אני ובני הדודים שלי גדלנו על הסיפורים של סבא משה בזמן מלחמת העולם השנייה. הוא סיפר לנו איך הוא כילד בן 16 או 17 מצא את עצמו זוחל על כחונו במכרות פחם באפגניסטן, בורח מהנאצים ביערות של פולין ומצטרף למוסד לעלייה ב' באיטליה. סיפורי הפתקאות וגבורה מדהימים בכל קנה מידה. רק היום כאדם בוגר אני מסוגל להעריך את האומץ של סבא משה והתלאות שהוא עבר בגיל שבו אני הייתי עסוק בלשחק טטריס בבית ספר. אלו סיפורים שאני ובני הדודים שלי היינו מאוד רוצים לשמר כחלק מהמורשת המשפחתית שלנו, ואולי כדי שהנכדים שלי יוכלו להביט אחורה על אבות אבותיהם ולדעת שמשהו מתוך האומץ הזה נמצא גם ב-DNA שלהם. אני חושב שהרבה אנשים יכולים להזדהות עם התחושות האלה. לרבים מאיתנו יש סבא, סבתא, הורה או דוד שיש להם סיפור אישי רב עוצמה שכזה, בין אם מדובר על תקופת השואה, על הקמת המדינה, מלחמות ישראל, או תקופות מעניינות אחרות. יש לנו סיפור שחשוב לנו לשמר. לצערי, סבא משה הלך לעולמו בשיבה טובה לפני כ-3 שנים. אני ובן הדוד שלי הספקנו להקליט חלק מהסיפור שלו לפני מותו, אבל אני יודע שזה לא מספיק. מעניין ככל שיהיה, אני יודע שהנכדים שלי לא ישבו 3 שעות להאזין להקלטה שכזו. כמו בכל רעיון, יש בהקלטה רגעים משעממים ורגעים מיותרים, ובנוסף, אני לא בטוח שהנכדים ההיפותטיים שלי יצליחו להבין את ההקשר שבתוכו מסופר הסיפור. כשסבא משה יספר על הפעם שבה הוא נסע ברכבת בתוך ברית המועצות לחפש את אחיו העובד, אני לא בטוח שהנכדים יבינו כמה ברית המועצות באמת גדולה, עד כמה מאיים יכול להיות מסע ברכבת לאורך 2,000 קילומטרים עבור ילד בודד בן 17 שעד אז מעולם לא עזב את העיירה הקטנה שלו בפולין. הרקע הוא חלק בלתי נפרד מהסיפור. סיפור משפחתי הוא פודקאסט שמטרתו לספר ולשמר את סיפורי הגבורה האנושיים האלה של המשפחות שלנו ולהציג אותם במלוא עוצמתם האמיתית. זו יוזמה שהיא במהותה מסחרית. עיבוד הסיפורים האלה לפודקאסט יהיה בתשלום עבור מי שמעוניין בכך. אבל את הסיפורים עצמם אנחנו מתכוונים להוציא לאוויר העולם כפודקאסטים עצמאיים בערוץ נפרד בשם סיפור משפחתי, כך שמי שהסיפורים האנושיים החזקים האלה מרתקים אותו ומסקרנים אותו, יוכל ליהנות מהם כפי שהוא נהנה מעושים היסטוריה ופה ושם בארץ ישראל, למשל. לשם כך, כבר פתחנו אתר אינטרנט חדש לסיפור משפחתי בכתובת www.familysounds.co.il. אתם מוזמנים לבקר בו כבר עכשיו. חשוב לי גם לציין שאנחנו מתכוונים להפיק את סיפור משפחתי גם באנגלית, ואני מחפש מישהו שיהיה מעוניין לעשות איתי את הפיילוט לגרסה האנגלית הזו. אז אם יש לכם קרובי משפחה בארצות הברית למשל, שהקונספט של סיפור משפחתי עשוי לדבר אליהם, ספרו להם על התוכנית החדשה. באופן אישי, אני מאוד אוהב את היוזמה הזו, מכיוון שהיא מאפשרת לפודקסטרים כמוני וכמו יפתח מזור מפה ושם בארץ ישראל, להרוויח את לחמנו בכך שנעשה את מה שאנחנו אוהבים לעשות, ואת מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב. מי ששמע פרק של פה ושם בארץ ישראל, למשל, מבין איך נשמע סיפור כשאמן נדיר כמו יפתח מחליט להפוך אותו ליצירה רדיופונית. זו ליגה אחרת של רדיו. טוב, מספיק עם ההקדמות, בסוף הסיפור אני אתן עוד מספר פרטים נוספים על היוזמה החדשה, אבל כעת בוא נדבר על הסיפור שתשמעו מיד. דדי שוורץ הוא מאזין ותיק של עושים היסטוריה, ועזר מאוד לי ולדני תימור שותפי, כשרק התחלנו לנסות ולהפוך את עושים היסטוריה מתחביב לעסק של ממש. מטבע הדברים, כשאני ודני שוחחנו בינינו על הרעיון של סיפור משפחתי, התייעצנו גם עם דדי כדי לשמוע את דעתו. דדי לא רק שאהב את הרעיון, אלא גם התנדב מיד להיות שפן הניסיונות שלי. הוא סיפר לי על אביו, שרגע שוורץ, שחוגג בימים אלה עם הולדת 80, ושיש לו סיפור אישי מרתק, בדיוק מסוג הסיפורים שסיפור משפחתי רוצה לשמר. בשואה, שרגא היה ילד בבוקובינה שבצפון רומניה, אזור שבו הושמדו מאות אלפי יהודים, אבל הסיפור שלהם הוא הרבה פחות מפורסם, או אפילו כמעט ולא מוכר כלל, מסיפורים על מקומות כדוגמת גטו ורשה או אושוויץ למשל. בהמשך היה שרגא חלק ממבצע ההפלה הגדול ביותר בתולדות העלייה לארץ ישראל, וכשהגיע לארץ נלחם במבצע קדש ומלחמת ששת הימים, וגם שם היה עד לכמה מנקודות הזוהר הגדולות בהיסטוריה של המדינה הצעירה שלנו, וגם כמה מנקודות השפל שלה. בקיצור, סיפור נדיר על איש נדיר, שכמו בסרט פורסט גאמפ, ההיסטוריה גלגלה אותו להיות חלק מאירועים אדירים ורבי חשיבות. כפי שאמרתי בפתיח, זה לא פרק של עושים היסטוריה. אין כאן מדע, אין טכנולוגיה, אבל יש היסטוריה מעניינת ויש דרמה מרתקת, ואולי גם מוסר השכל אחד או שניים, שנצבר במהלך 80 שנות חיים מאוד לא שגרתיים. בקרו ב-www.familysounds.co.il כדי לגלות עוד על סיפור משפחתי, או צרו עמי קשר בכתובת ran@ranlevi.com, R-A-N-L-E-V-I, כדי לספר לי את הסיפור של המשפחה שלכם. האזנה נעימה. במקלי עברתי את הירדן הזה. סיפורו של שרגא שוורץ.
אני זוכר את הלילה הראשון שני באטאקי. צופפו אותנו במין חורבות כאלה, שאנשים שהיו לפנינו, שהיה מלא צועה וזה, אז אמא שלי וגיסתה, היינו יחד. כשגענו ניקינו איזה פינה, והיינו חצי בחוץ, חצי בפנים. אני זוכר את הלילה של צריכות של נשים. לימים הבנתי, הרי באו שהיו שם אנשים מכל מיני כפרים גם, שבוצעו שם רציחות ועינויים וכנראה גם אונס. אז אנשים מהטראומות, הרבה אנשים יצאו מדעתם, יצאו מדעתם, וכשבא בלילה היו צריכות. אני זוכר את הצריכות האלה, אני לא אשכח.
בזיכרון הקולקטיבי שלנו, השואה מיוצגת לרוב בתמונות מנטליות של גטו ורשה הצפוף, או כפסי רכבת ארוכים המובילים אל המבנים של אושוויץ. סיפורה של יהדות בוקובינה שבצפון רומניה אינו כמוכר. סיפורו האישי של שרגא שוורץ הוא הזדמנות לחוות את פיסת ההיסטוריה הלא מוכרת הזו, דרך עיניו של ילד בן שש, שהמסע המטלטל שעבר הוא במידה רבה גם סיפורה של קבוצת אנשים גדולה, שאינו זוכה להיות מסופר בדרך כלל. סיפורו של שרגא נוגע גם בנקודות מפתח בתולדות הקמת מדינת ישראל, ובדילמות מוסריות שאנחנו חווים גם היום, ובנוסף הוא מעלה שאלה אנושית מעניינת. האם יכול אדם לשמור על זהותו המוסרית ועל אמפתיה כלפי אחרים, גם לאחר שעבר בעצמו תופת איומה, חווה אובדן קשה, ואיבד חלק מילדותו בעקבות רוע שמקורו בבני אדם אחרים?
אז שמי שרגא שוורץ, לא נולדתי שרגא, נולדתי פיליפ למעשה פייבל, רק שאני שרגא נודע לי בקפריסין, כשהייתי במחנות בקפריסין, בגיל 13, אבל אני אתחיל מההתחלה. אז נולדתי בצפון בוקובינה, בכפר שקוראים לה קרפצ'ו. הוריי והורי הוריי עסקו בחקלאות, והוריי נולדו בזמן שזה היה אוסטרו-הונגריה, אני נולדתי בזמן שזה היה רומניה, תכף אני אבהיר, ואם היו ילדים שלי נולדים שם, הם היו בוודאי נולדים או בברית המועצות או באוקראינה, אבל ברוך השם הם לא נולדו שם, הם נולדו פה.
אם התיאור הגיאופוליטי הזה נשמע לכם מסובך, זה מכיוון שבוקובינה באמת הייתה חבל ארץ מסובך. בוקובינה, ארץ עצי האשור, בתרגום חופשי, שוכנת באזור שהוא היום קו הגבול בין אוקראינה שבצפון ורומניה בדרום. זהו אזור יפהפה, עשיר בנהרות ויערות, אבל בעל היסטוריה פטלטלה ומורכבת. בוקווינה החליפה שליטים ונאמנויות כמה וכמה פעמים לאורך ההיסטוריה שלה, וכתוצאה מכך חיו בה מגוון גדול יחסית של מיעוטים, רומנים, אוקראינים, פולנים וכמובן יהודים. בסוף המאה ה-19, כשהייתה בוקווינה תחת שלטון האימפריה האוסטרו-הונגרית הגדולה והקיסר פרנץ יוזף, היוו היהודים יותר מעשירית מהאוכלוסייה ונהנו משוויון זכויות מלא.
תמיד קראו לזה אונזר קניג און קייזר פרנץ יוזף, שפירושה המלך והאימפרטור שלנו והקייזר פרנץ יוזף. טוב, שיבחתי את פרנץ יוזף, אני לא יודע אם מגיע לו, לא מגיע לו.
תור הזהב והשלווה של בוקווינה והיהודים שחיו בה הסתיים ב-1914 עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה. האימפריה האוסטרו-הונגרית ורוסיה הצארית התגוששו זו עם זו בחזית המזרחית, וכמו בכמעט כל מלחמה, רבים ברחו על נפשם מאזורי הקרבות ומצאו את עצמם פליטים בניגוד לרצונה. גם דוד ורגינה שוורץ, הוריו לעתיד של שרגה, היו בין הפליטים.
ההורים שלי עברו שתי מלחמות עולם. כי אמא שלי היא ילידת 1910, אז היא עדיין הייתה במלחמת העולם הראשונה, ואבי הוא יליד 1902, הוא יותר גדול מנה, בעצם היא ילידת 1909, גבול, היה ביניהם הבדל של 7 שנים, והם תמוד סיפרו שבמלחמת העולם הראשונה, הם נסוגו מפני הצבא הרוסי שהתקדם לשם, והאמי הייתה פליטה במרן, שזה מורביה, ואבי היה פוליט בביימן, שזה בוהמיה. לימים זה נהיה צ'כסלובקיה, אבל אז לא קראו לזה צ'כיה, אלא קראו לזה מורביה ובוהמיה. ותמיד היא סיפרה לי את המסע שהם עשו על עגלות מבוקווינה עד צ'כוסלובקיה, שזה מגלה בוודאי ימים רבים, ושברו דרך יערות, עם דובים ועם סיפורים, ואחת האחיות שלה הקטנות, גם נספתה בדרך, איך האמא, בתוך כדי הנדודים, השד נפל עליה, הייתה תינוקת, היו תאומות, אז תינוקת אחת נפטרה, והשנייה, שהיא הייתה החלשה ביניהם, האריכה ימים, נפטרה רק לפני שנה, שנתיים, פה בגיל 90 ומשהו.
עם תום הקרבות ב-1918, חזרו היהודים לבוקווינה. דוד ורגינה נישאו והקימו את ביתם בכפר קטן בשם קרפצ'ו, בצפונה של בוקווינה, שם נולדו פיליפ שוורץ ואחיו הגדול שלמה. כשהיה פיליפ כבן שנה, עברה המשפחה לבית שבנו בוושקאוץ, עיירה אחרת.
כשאני הייתי בירח בן שנה, שנתיים, כלומר, אני יליד 1935, אז בערך 1936-37, אבא שלי ואחיו בנו בית בעיירה ושקאוץ על יד צ'רנוביץ. ולמעשה, אני גדלתי ואני רואה את עצמי כאיש ושקאוץ, בגלל שמקרבצ'ו אני לא זוכר הרבה מקרבצ'ו. מקרבצ'ו אני רק זוכר דבר אחד, שכשהיינו אחר כך, אני אספר לך, היינו בטרנסניסטריה, אז מאוד התגעגעתי לעיירה שלי, לוושקאוץ. אבל זכרתי שיש איזה מקום שהוא גן עדן, וזה קרפצ'ו. כנראה שכשהייתי שם בתור ילד קטן, בין 2, 3, 4, היה סבא וסבתא, פינקו אותי, אז זכרתי שזה משהו אידיאל.
המוזיקה, בפרט הכינור, תפסו חלק חשוב בזהות הקולקטיבית של משפחת שוורץ, בזכות דוד ושני אחיו שהיו נגנים מוכשרים.
אבא שלי עסק למעשה בשלושה דברים. עסק במסחר, היו לנו אדמות, וחוץ מזה הוא היה נגן, ומנגן בכינור. הם שלושה אחים שניגנו בכינור. ואבא שלי היה מה שקוראים קפלמיינסטר. כלומר, קפלמיינסטר זה לא מנצח, אלא זה המנהיג של הקפלה, של התזמורת, ושהוא גם מנגן, אבל גם מדריך אותם. ואני זוכר במספר אירועים שנגיע לזה, כשהיינו כבר תחת שלטון רוסי ב-1940, פתחו אצלנו פארק, ובפארק היה אגם, הקימו במה, אני זוכר את אבי מנגן עם תזמורת של 30 איש, משהו כזה, שחלק מהם, תזמורת גדולה, שחלק מהם היו צוענים. אבא שלי נגן בכינור, אחיו הצעיר גדל, בורך שוורץ, גם הוא, אבא שלי שמו דוד שוורץ, הם היו ידועים בתור כנרים, עד היום מספרת לי איזה אמא של חבר שלי, שהיא בנעוריה שמעה שאיפה שהיה הבעל ואחים שוורץ נגנו, בייחוד דוד שוורץ, זה היה אירוע של כל העיירות מהסביבה.
לאחר המלחמה, אגב, היגר ליאון שוורץ, אחד מאחיו של דוד, אביו של פיליפ, לניו יורק, שם הפך לאחד מאמני הקלייזמרים המובילים והנחשבים ביותר בארצות הברית. המוזיקה שאתם שומעים ברקע היא פרי נגינתו. המוזיקה לא רק איחדה וקרבה את בני המשפחה זה לזה, אלא גם לפחות במקר אחד הצילה אותם מצרה צרורה. בשנת 1939 חתמו ברית המועצות וגרמניה הנאצית על הסכם המכונה הסכם ריבנטרופ מולוטוב על שמם של שרי החוץ של שתי המדינות. על פי ההסכם הזה, ברית המועצות וגרמניה ימנעו מלתקוף זו את זו במידה והיטלר ינסה לפלוש לפולין, ואפילו יחלקו ביניהן שטחים במידה ותפרוץ מלחמה מול מדינות המערב. ההסכם שירת את מטרותיו של סטלין, שצבאו היה חלש יחסית והוא לא רצה להיכנס למלחמה גדולה. כשפרצה מלחמת העולם השנייה, הצליחה גרמניה לכפוש את צרפת במהירות מפתיעה, ובכך יצרה הזדמנות מעניינת עבור סטלין. במסגרת הסכמים בינלאומיים שנחתמו עוד לפני המלחמה, הייתה צרפת ערבה לגבולותיה של רומניה ולשלומה. מהרגע שנעלמה צרפת מהזירה כישות מדינית, נותרה רומניה ללא בעלת ברית חזקה. ברית המועצות ניצלה את ההזדמנות וסיפחה לעצמה את בוקובינה הצפונית ואזורים סמוכים. כחלק מהמדיניות הסטליניסטית האנטי-בורגנית, אסרו הסובייטים בעלי הון ואינטלקטואלים והגלו אותם לסיביר. גם משפחת שוורץ הייתה מועמדת לגירוש.
אנחנו היינו ברשימה, אלא מאי, מאחר ואבא שלי היה מנגן, וגם אחיו היו נגנים, אז אמרו, אלה אמנם בורג'ואים, ככה סיפרו לנו, אבל הם יוצרים תרבות פה, אנחנו זקוקים להם. אז לא לקחו אותנו לסיביר.
הברית שקרתה ברית המועצות עם גרמניה הנאצית לא החזיקה מעמד זמן רב. להיטלר היו תוכניות משלו להשגת מרחב המחיה במרכאות לעם הארי על חשבונו של העם הסלאבי הנחות, וב-1941 פלש לברית המועצות במסגרת מבצע ברברוסה. הפלישה הזו תהווה בעתיד חלק גדול מהסיבות למפלתו של היטלר, אבל בטווח הקצר אילצה את ברית המועצות לסגת מבוקובינה. נסיגה זו הייתה שקולה להסרת המכסה מעל סיר הלחץ המבעבע של לאומנות וקיצוניות שרכשו מתחת לפני השטח בחבל ארץ יפה זה.
בין הגרמנים והיהודים לא היו יחסים רעים, יכול להיות שבשנות ה-30 היחסים הורעו, אני לא יודע. עם האוקראינים חיינו יחד, למרות שחיינו, אבל הייתה אנטישמיות. הייתה אנטישמיות שהיא התבטאה אחר כך, תכף אני אגיע ל-1941, אז האנטישמיות הזו פרצה. היו אוקראינים, כי האוקראינים האלה באיזשהו מקום הם תמיד רצו להיות עצמאים, סלאבה אוקראינה, וזה פרץ אצלם כשהרוסים נסוגו. וכשהרוסים נסוגו, עדיין לא הגיעו לא גרמנים ולא רומנים. בינתיים האוקראינים הרימו ראש והרגו יהודים בכפרים. וגם בוושקאוץ, הרגו בוושקאוץ 21 יהודים, ביניהם שכן שלנו, האבא של מוישה וחיים וסרמן, הבית השכן על ידינו, את אבא שלי ואת אחיו ועוד יהודים, לקחו לבית סוהר ועינו אותם, בהתחלה לקחו גם נשים, שחררו אותם, עינו אותם שם. אומרים שאבא שלי חזר מאותו בית סוהר, הוא לא היה אותו אדם במשך תקופה די ממושכת.
הרומנים, שקרתו ברית עם הגרמנים והיו חלק ממעצמות הציר, שבו לשלוט בבוקובינה. הם אמנם בלמו את הלאומניות האוקראינית והפרעות שהיו חלק ממנה, אבל חזרתם של הרומנים לא בישרה טובות ליהודים. בין הקצינים הרומנים היו אנטישמים שניצלו את ההזדמנות לחסל יהודים רבים ככל האפשר, וכשהגיעה הדרישה מהנאצים לפתור את בעיית היהודים ברומניה, לא היסס השלטון הרומני להקריב את יהודי בוקובינה. אמנם מרבית יהודי רומניה שרדו את השואה ולא נשלחו למחנות ההשמדה, אבל בוקובינה מעולם לא נחשבה לאזור רומני אמיתי, ולכן היה קל יחסית לוותר על יהודי בוקובינה שלא היו רומנים אמיתיים. הפרק הזה בהיסטוריה של השואה אינו מוכר כפרקים אחרים, אולי כיוון שלא כלל בתוכו מחנות השמדה ומסריפות שהותירו אחריהן שחידים מוחשיים. הדרך בה חוסלו היהודים של בוקובינה הייתה צעדות מוות. מסעות ארוכים ומפרחים שגבו את חייהם של למעלה מ-150 אלף איש.
השיטה שאנשים נרגו היו במסעות האלה. סיפר לי יהודי לא מזמן, הוא הגיע לאיזה מקום שהוא נקב בשמו, שאני יודע מהכפרים האלה, שהוא אמר שהוליכו אותם סחור סחור ממוגלב 300 קילומטר. זאת אומרת, זה היה להשמיד את היהודים בצורה כזאת.
הסנונית הראשונה שבישרה לעתיד להתרחש הייתה דודתו של פיליפ, אחותה של אמו, שהגיעה לכפר.
בכפרים הרגו את הרבה יהודים, והרבה מהם עברו בשיירות עם עגלות וברגל בעיירה שלנו. כולל אחות של אמא שלי עם שני ילדיה. אמא שלי רצה לרב לשאול מה לעשות, לעקב את אחותי, את בעלה ושני ילדיה, אני אצלנו, או לתת להם ללכת בשיירה שלהם. אמר לה הרב, גברת שוורץ, רוח, לא יודע איך הוא קרא לה, אני לא יכול לייעץ לך, אני לא יודע למי יותר טוב. הם הולכים עם הכפר שלהם, מה יהיה איתנו מחר? אולי אותנו ירגו פה, אולי אותנו יגלו יותר גרוע. אני לא יודע מה להגיד, מה לייעץ לך. אז האחות הזאת הלכה. היא הלכה בשיירות, היה לה ילד אחד כבן 4 ותינוקת קטנה. הילד במסעות האלה מת בדרך, ואת הילדה הרגו לה אחר כך עם רומני אחד, לקח אותה ברגליים לעמוד של איזו אורבה ששם הם חיו, והרג אותה בצורה כזאת. אומרים שהייתה תינוקת יפהפייה. זאת אומרת, הדודה הזאת חזרה, יצאה עם שני ילדים, חזרה בלי ילדים.
זמן לא רב לאחר מכן, גורשה גם משפחת שוורץ. היעד לגירוש היה אזור שמצפון לנהר הדניסטר, שחוצה את צפונה של בוקובינה. כדי להגיע לטרנסניסטרה, כפי שכונה אזור זה, היה למגורשים לחצות את הנהר הרחב. את ההמתנה לחצייה העבירו בעיירה קטנה בשם עתקי. הזיכרונות מעתקי נצרבו היטב במוחו של פיליפ שוורץ בן השש.
אני זוכר את הלילה הראשון שני בעתקי. צופפו אותנו במין חורבות כאלה, שאנשים שהיו לפנינו, שהיה מלא צועה וזה, אז אמא שלי וגיסתה, היינו יחד. כשגענו נקינו איזה פינה והיינו חצי בחוץ, חצי בפנים, אני זוכר את הלילה של צריכות של נשים. לימים הבנתי, הרי באו שהיו שם אנשים מכל מיני כפרים גם, שבוצעו שם רציחות ועינויים וכנראה גם אונס. אז אנשים מהטראומות, הרבה אנשים יצאו מדעתם, יצאו מדעתם, וכשבא בלילה היו צריכות. אני זוכר את הצריכות האלה, אני לא אשכח.
בטרנסניסטרה רוכזו היהודים בעיירה מוגלב, שם הוקם גטו ממנו אסור היה ליהודים לצאת, פרט לאלה שהולצו לצאת לצעדות מוות, או שהועברו למחנות עבודה אחרים. החיים במוגלב היו שיעור בהישרדות. החורף האירופאי הקשה והרעב המתמיד גבו קורבנות כבדים, ורבים היהודים שרדו באמצעות מסחר של תכשיטי כסף וזהב בתמורה לקמח. דוד שוורץ ואחיו היו מתווכים בעסקאות כאלה, וגם שני הילדים הצעירים, פיליפ ושלמה, עשו ככל שיכלו כדי לסייע.
פעם אחת ככה הצליחו להשיג שק תפוחי אדמה. זה הדבר גדול מאוד, אלא כשפתחו את השק, מה מסתבר? התפוחי אדמה היו קפואים. מה עושים? החליטו לעשות מזה לביבות. מסתבר שתפוח אדמה כשהוא קפוא הוא נהיה מתוק, לא טעים אבל מתוק. עשו מזה לביבות, לקחו אותי ותחי, שמו לנו מגש עם שני חבלים ככה, הלכנו עם הלביבות האלה לשוק, מכרנו את הלביבות. אני לא זוכר, פעם אחי הלך עם המגש ואני הייתי אוסף את הכסף, פעם אני הלכתי עם המגש והוא אסף את הכסף, מילי שזה היה בעיקר, כי כדי שהוא ספר טוב, הוא היה יותר גדול, הייתה הצלחה גדולה. ימים רבים דיברו על ההצלחה הגדולה של התפוחי אדמה הקפואים.
את שלושת השנים הבאות במוגלב הצליחה המשפחה לשרוד בקושי רב. יהודים רבים הוגלו למחנות עבודה או מתו ברעב ובמחלות. גם פיליפ חלה בטיפוס אבל הצליח להבריא לא מעט בזכות מסירותה של אמו שהצליחה להשיג, בדרך לא דרך, חלב ואורז עבורו. ב-1944 למדו הגרמנים את אותו הלקח שלמד נפוליאון 100 ויותר שנים לפניהם. לא קל לכבוש את רוסיה. מבצע ברברוסה נכשל כישלון כואב, ומיליונים מחיילי הוורמחט הגרמני לא שבו מסטלינגרד והערבות המושלגות רחבות הידיים. תחת מתקפת הנגד הסובייטית נסוגו החיילים הגרמנים והרומנים בעלי בריתם. כה מבוהלת הייתה הנסיגה, כה גדול היה הפחד מהרוסים שעל הגבעות, עד שהגרמנים פוצצו גשר עץ מעל הדניסטר כדי למנוע מהרוסים לעבור עליו, כשעל הגשר היו עדיין חיילים גרמנים ורומנים. מראה הגשר הבוער והגופות שעליו העלה בפיליפ, עכשיו כבר כבן 9, רגשות מנוגדים, רגשות שמעידים על האופי שהתעצב אצלו גם כאדם בוגר.
אנחנו הגחנו לאט לאט מהביתן הזה שהיינו, והלכנו לראות את הגשר, וראינו שם את האנשים, אני זוכר, חיילים, רומנים, גרמנים, הרוגים. על הגשר עם סוסים, ואש, הרבה אש, וראינו את המחזה הזה, וזה היה חצי נחמה. מצד שני, אני זוכר שבמשפחה שלנו דיברו, מצד שני זה בני אדם, וזה מתים, ומצד שני זה די נחמה, כי אלה היו אויבים שלנו.
הרוסים שבו וכבשו את אוקראינה וטרנסניסטרה, וקראו לתושביה להתגייס לשורות הצבא. רבים מהיהודים ברחו, אבל דוד שוורץ ואחיו, שרחשו כבוד לרוסים ששחררו אותם וחשו שיש להם חוב מוסרי לברית המועצות, החליטו שלא לברוח.
וגייסו אותה לצבא, בגיל 42. הוא עשה אימונים במוגלב, ואני ראיתי, הייתי הולך לראות שם איך שעושה אימונים וזה, והיה חייל, ואילו אותם על הרכבת, ואנחנו ליווינו אותם ברכבת, אחרי שלושה ימים הרכבת הזאת הגיעה לעיר ברנסק, שם הפציצו את הרכבת, אבא שלי נפצע ברגל ומסתבר נפצע בכבד. אחיו נפצע ביד, שני אחים נפרדו. הוא היה מטופל עם היד, היה די פצוע קשה ביד, ביום השלישי הוא הלך לבקר את אחיו, הדוד הלך לבקר את אחיו, מצא את אבי, הוא עד היה חי. הוא ראה שהוא הולך למות, אז הוא התחיל לפקוט, אז הוא אמר לו, תעזור, אחד הולך יותר מוקדם, אחד יותר מאוחר, משהו כזה, זה גורלי. והדוד הזה רץ לקרוא לרופא, לאחות, שהוא חזר, הוא כבר היה מת.
כשנסתיימה מלחמת העולם השנייה, חזרה רגינה שוורץ ושני ילדיה לוושקוץ. מספר חודשים לאחר מכן חזר לכפר גם אחיו של האב ששוחרר מהשירות עקב הפציעה בידו. הדוד בישר להם על דבר מותו של דוד, וזמן לאחר מכן הגיעה גם ההודעה הרשמית מטעם הצבא.
אמא שלי הייתה צריכה ללכת למיור, למושל, שם הרב סרן, שהוא ישב כמובן מתחת לתמונה של סטלין, והוא אמר לגברת שוורץ, הולך נפל במלחמה, אני מצטער, הנה יש לך הודעה על כך, זה נקרא הודעה רשמית. אני מצטער, אבל אני רוצה שתדעי, לך אין בעל, אבל לילדים שלך יש אבא. אבא סטלין, הצביע לתמונה.
שנים רבות מאוד לאחר מכן, חזרו שרגה ואשתו לבוקובינה, הפעם כתיירים. הם ביקרו בבית ילדותו של שרגה בוושקאוץ, שתו מהבאר ממנה שתה כשהיה ילד קטן, וגם במוגילב, בין השאר, בתחנת הרכבת בנפרד שרגה מאביו, בפעם האחרונה.
לקחנו מונית יום אחת, ראינו את הדניסטר, סליחה, טאטאקי, בינתיים בטאקי בנו ביתים גדולים, וראינו את תחנת הרכבת, שמשם בדיוק אותה תחנת הרכבת, אותו רציב, שב-1944 אבא שלי נסע משם, וששם ראיתי אותו לאחרונה. אומרים גם שרצתי בתור ילד אחרי הרכבת.
איך הרגשת
כשראית אותה? איך אפשר להרגיש? הגעגועים לאבא.
והיה קשה?
היה קשה, כן, היה קשה. כל הביקור הזה במוגילב היה קשה.
בוושקאוס ניסתה המשפחה המצומצמת, האם ושני ילדיה, לאסוף את השברים ולחזור לחיים נורמליים. הם הצליחו למשל להשיב לעצם את הכינור יקר הערך שהפקיד דוד שוורץ בידיו של אחד השכנים לפני המלחמה. פיקדון אחר, הפרה שהייתה להם, היה קשה הרבה יותר להשבה, ודרש מאבק משפטי שבו זכו בסופו של דבר.
אומרים שהפרה הכירה את אמא שלי ועשתה לה מו אחרי 3 שנים, אם זה נכון או לא, אני לא ערב לך. התחלנו לחיות.
אך למרות שהחיים החלו לחזור למסלולם, אמו של פיליפ החליטה, כמו יהודים רבים אחרים, שלא להישאר במקום שבו הרגו וטבחו ברבים מהם. ב-1946 נתנה ברית המועצות אור ירוק ליהודים לעזוב את שטחה לרומניה, והמשפחה יצאה למסע מפרך שבסופו ארץ ישראל. התחנה הראשונה במסע הזה הייתה עיירה גלץ שברומניה, שם בילו תקופה קצרה.
אבל אמא שלי לא רצתה להישאר ברומניה. היא רצתה להגיע לפלסטינה, כי בפלסטינה יש לה אחות. איך מגיעים לפלסטינה? היא שומעת שיש רב אחד שקוראים לו סיקולן הרבי, הרבי מסיקולן. הוא נמצא בבוקרסט. הוא אוסף ילדים יתומים. כי היו בטרנסניסטריה הרבה ילדים יתומים שהסתובבו, ואחרי המלחמה איכשהו נקלעו לגט דום, בית יתומים כזה, ולא חזרו ליהדות. בקיצור, הוא אוסף ילדים ומחזיק אותם אצלו בבוקרסט. אמי שמע את הדבר הזה, נסע לבוקרסט, ואומרת, אם יש ילדים, צריך מישהו לבשל להם, לחבש להם. אומרים לה, טוב גברת, אנחנו נקבל אותך בתנאי שתביא משהו. היא הייתה צריכה את שארית חסכונותיה, מכרה, קנתה מכונת תפירה זינגר, לעולם לא ישלח להם לאנשי פועלי אגודת ישראל, ואנחנו מצטרפים, עוזבים את גלץ, מצטרפים לסיקולן הרבה.
ההצטרפות לבית היתומים קיבוץ חפץ חיים בקולנטינה השפיעה על חייו של פיליפ שוורץ בשני מישורים. הראשון היה חלק מתהליך החישול הנפשי וההתבגרות בבית היתומים, שהחיים בו היו קשים ותובעניים. הרעב הכללי והמצב הכלכלי הקשה ששרר ברומניה לא פסחו על בית היתומים מחד, ומאידך היו פיליפ ואחיו צריכים ללמוד איך להסתדר עם שאר הילדים, שרבים מהם היו מצולקים נפשית משנות המלחמה. המישור השני היה חינוך. למרות שהוריו של פיליפ היו יהודים חסידיים, הדת לא מילאה תפקיד חשוב מאוד בחייו, והם מעולם לא גידלו פאות או לבשו בגדים חרדיים. בבית היתומים של פועלי אגודת ישראל נאלצו השניים להתחרד, אבל יותר מההתחרדות הכפויה, היו אלה הלימודים שהפריעו לפיליפ. שנות המלחמה כמעט ולא זכו שני האחים לחינוך כלשהו. פרט לאלמה צעירה, מיס היידי, שלימדה אותם גרמנית, לא למדו פיליפ ושלמה במסגרת מסודרת. בגלץ זכו לשבת בכיתה וללמוד מעט חשבון, אבל החינוך בבית היתומים היה עבור פיליפ צעד לאחור.
בקלנטינה לא לומדים שום דבר, רק לימודי קודש. שוב פעם, כבר התחלנו ללמוד חשבון, קצת בוושקאוץ, אחרי המלחמה. אבל עזב. וכל הזמן זה עוברים תקופות ללא לימודים. אחר כך תקופה בגלץ. עכשיו פה לא לומדים כלום. אני זוכר שנפשי יצא ללמוד משהו. רציתי ללמוד לימודי חול.
אבל חלום ההשכלה ייאלץ להידחות שוב, שכן ללא ידיעתם של רגינה ושני ילדיה, פצח ארגון ההגנה בהכנות למבצע העלייה הגדול ביותר בתולדות ההפלה. סוכן של המוסד לעלייה ב', זרוע העלייה החשאית של ההגנה, רכש שתי ספינות מסע גדולות בארצות הברית, הפן יורק והפן קרסנט. שתי הספינות הפליגו לרומניה, שם הוסבו להסעת נוסעים, ומשם הפליגו לבורגס שבבולגריה. במקביל, החלו שליחי ההגנה לאסוף פליטים מכל רחבי רומניה ובולגריה, ולשלחם ברכבות אל בורגס. בין הפליטים שהתכוננו להפלגה לארץ ישראל, היו גם בני משפחת שוורץ.
בסוף דצמבר 47, אנחנו ביום חורף קר, קודם נוסעים במסעית, מבוקרסט עד מקום שעוברים את הדנובה, מרומניה לבולגריה, שכחתי איך קוראים לעיר הרומנית שמצד זה.
ג'ורג'ו,
יכול להיות. עברנו בספינה, אנחנו עולים על רכבת מסע, ונוסעים לקצה השני של בולגריה, שזה מהצפון, כאילו לדרום, לים השחור, לבורגס ולברנה. אנחנו עלינו בבורגס, על האונייה. רציתי רק להגיד לך שבדרך, כשנסענו, יהודי בולגריה בכמה עיירות או ערים עמדו בתחנת הרכבת וזרקו לנו תפוחי עץ וסיגריות. לא עלה בידי לתפוס תפוח עץ, אבל תפסתי קופסות סיגריות. זה שתי קופסות שכמובן לא יכולתי לעשות בהם שימוש, אבל שמרתי אותם, ולימים משתלם הדבר. אנחנו מגיעים, אנחנו עולים על אונייה, מותר לקחת רק תרמיל אחת, בינתיים יש לנו את הכינור היקר של אבא, ורכשנו עוד כינור, כי היה איזה ניסיון ברומניה שהיינו בגלץ, אמא שלי לא יכלה לשאת את המחשבה שהילדים של דוביץ שוורץ לא ינגנו על כינור. אז הלכנו איזה לשניים שלושה שיעורים בקונסרבטוריום בגלץ, אבל אחר כך עברנו לקולנטינה, אין, אבל הכינור ישנו. והכינורות לא נפרדים. אז יש לנו שני כינורות, אז אני ואחי, כל אחת עם כינור, ועם תרמיל אחת על הגף, אסור לקחת יותר, ועם שלוש, ארבע חולצות, עולים על האונייה, עולים לאונייה כדי לנסוע לארץ ישראל.
פיליפ ובני משפחתו עלו על הפן קרסנט, ששמה שונה מאוחר יותר, לפי החלטת דוד בן גוריון, לעצמאות. הצפיפות על האונייה הייתה אדירה. במקום אלף וקצת איש, הקיבולת הרשמית של העצמאות, נדחסו לתוכה יותר מ-7,500 איש. אבל הצפיפות, הדוחק ומחלת הים לא הצליחו לפגום בהתלהבות שחש פיליפ לקראת הפלגה לארץ ישראל. כמו רבים מהיהודים, גם הוא נסחף ברוח הציונית שפיימה בהם, ולא היה סמל רב עוצמה יותר לאותה רוח ציונית מאשר אנשי ההגנה והאצל שגילמו בדמותם את היהודי החדש. על האונייה הזדמן לפיליפ לפגוש בפעם הראשונה אנשי הגנה בשר ודם. חוויית המפגש הזה הייתה, איך נאמר זאת, לא מהמוצלחות.
החבר שלי ואני, ארתור שקולניק, הולכים לראות את ההגנה. כי האונייה היא של ההגנה. ויש בחורים צעירים שהולכים פה עם סרט, כנראה כתוב סדרן, והם ההגנה.
ההגנה זה היה מין מיתוס.
מין מיתוס כזה. היה הגנה והיה שטרן גרופה, שזה אנשי האצל, קראו להם אצלנו שטרן גרופה, כלומר אנשים שטרן, אנשים של שטרן, והיה הגנה, זה היה קדוש, זה היה קדוש, מאוד הרצנו את זה, כי ידענו על קיומם של המחתרות האלה, אנחנו מתקרבים להגנה, לבחורים האלה, והחבר שלי, ארתור שקולניק, אומר להם, שלום עליכם, שמי אהרון, מה שמך? ההגנה הזה מסתכל עליו, לא עונה לו. אני אומר ככה, רגע, אם הוא פתאום נהפך מארתור להרון, אז אני לא יכול להיות פיליפ שוורץ, אז אני אומר לו, אני פייבל שוורץ. נזכרתי בשם, ידעתי את השם היהודי שלי, פייבל, זאת אומרת, למרות שגם בקולנטינה קראו לי פיליפ, גם פייבל וגם פיליפ. ההגנה הזאת מסתכלת עלינו, ואנחנו מתחיל לדבר עם איש ההגנה השני, ואנחנו רואים שזה לא עברית. מה מסתבר? אלה היו בחורים בולגרים, שלקחו אותם, ועשו מהם, שלקחו אותם סדרנים, שהם כן קשורים, הם עולים גם לארץ ישראל, הם אבל הם לא יודעים עברית, הם יודעים בולגרית. אז הם מדברים ביניהם בולגרית, התאכזבנו מההגנה.
אבל מה שהפליטים באונייה לא ידעו, הוא שהמודיעין הבריטי ידע על תוכניות ההגנה ימים רבים לפני שהספינות עזבו את נמל בורגס. ואולי העובדה הזו אינה כה מפתיעה, בכל זאת מדובר על ניסיון ההפלה הבלתי לגלית הגדול ביותר בהיסטוריה של העלייה לארץ ישראל, ודרש ארגון בקנה מידה אדיר ופעילות חובקת עולה. לבריטים לא הייתה כל כוונה לתת לעצמאות ולקיבוץ גלויות, שמה החדש של הפן יורק, להגיע לחופי הארץ.
עוברים את הדרדנלים, את הבוספורס והדרדנלים, פתאום מתחילים להופיע אוניות קרב מהצדדים. אוניות קרב. פורצת שמועה, הצי האמריקאי בא לעזור להביא אותנו לארץ ישראל, כי האנגלים הרי לא נותנים להיכנס. לא עברו כמה יום, יומיים, הבנו שזה לא הצי האמריקאים, אלה אוניות קרב בריטיות. היינו מוקפים באוניות קרב, אני לא אגזים איזה 7 אוניות, 6, 7, יכול להיות שההיסטוריה יודעת, אני לא יודע, אבל ממש אוניות קרב משני הצדדים, ואנחנו נוסעים 2 אוניות באמצע, והאוניות קרב האלה נוסעות.
אוניות המלחמה הבריטיות ליוו את הפנים כל הדרך עד מימיה הטריטוריאליים של ארץ ישראל, ושם עצרו אותה. על הספינות גמלה ההחלטה לא לוותר על החלום הציוני.
אנחנו עוצרים, מפקד האונייה מדבר אלינו, ואומר אנחנו נתנגד, ואנחנו נלחם, וכולי וכולי, אנחנו לא ניתן שיקחו אותנו לקפריסין. מניפים דגל כמו רואים בסרטים על אקסודוס, מניפים דגל ענק, דגל ישראל, שרים התקווה ומחכים. היו לנו צלחות פח, עושים בצלחת פח 2 חורים עם שרוך, מחלקים למי שיכול להשיג, מחלקים לו כובע פלדה כזה. יודע, צלחת פח עם שרוך, כי אנחנו הולכים ללחם נגד האנגלים.
צחוק ששמעתם ברקע שייך לגילה, אשתו של שרגה, והיא לא צוחקת לחינם. התיאור של אלפי פליטים חלשים ומורעבים עומדים על סיפון אונייה עם צלחות מרק על הראש במקום כסדות ומאיימים על חיילים בריטים הוא אבסורדי בכל קנה מידה. גם דוד בן גוריון, מנהיג היישוב היהודי, הבין שמדובר באיום חסר שיניים והורה לקברניטי הספינות להיכנע כדי להימנע משפיכות דמים וטרגדיה גדולה.
כעבור איזה זמן אינני יודע מתי שוב עוצרים ושוב יש כזה מורס כזה או משהו, מעוטטים מהאונייה הזאת, מהאונייה הקרב הזאת, האונייה שהתקרבה אלינו חרבה ומהאונייה שלנו, ואז יש שוב הודעה. וההודעה אומרת שמאחר ואנחנו מאוד צפופים, ומאחר ויש גם ילדים וסקינים ונשים, אנחנו נכנעים.
איך ניגשת כשאמרו נכנעים?
מה, זה רע מאוד. והבנו שאנחנו לא נוסעים לארץ, אנחנו נוסעים לקפריסין.
שתי הספינות עגנו בקפריסין, שם העלו את הפליטים על מסעיות, בדרך למחנות מעצר שהקימו הבריטים על האי.
מעלים אותנו על מסעות, ולפני שאנחנו מהאונייה לאיזה מקום אחר, לפני שאנחנו עולים על הנוסעים, באים ילדים מקומיים, ויש להם תפוס. ואתה זוכר את הקופסת סיגריות ששמרתי ברכבת? אני זורק קופסת סיגריות, הוא זורק תפוס. תאר לך אחרי 7-8 ימים, בחום הזה של האונייה, בדחיסות הזאת, עם 3-4 חולצות, כי רוצים ללכת בכמה חולצות שישארו, התפוס הזה טעמו בפי עד היום. אז עשיתי עסקה טובה. אנחנו יורדים מהאונייה, מביאים אותנו למקום אחר, מורידים אותנו, ומעברים אותנו במין מחסום כזה, ששופכים דידיטי על כל אחד.
אבקת
דידיטי.
דידיטי היא תרכובת אורגנית להדברת מזיקים, שפותחה בשלהי המאה ה-19, ובמלחמת העולם השנייה הייתה בשימוש נרחב על ידי בעלות הברית, כדי למנוע את התפשטותן של מגפות, כדוגמת הטיפוס, שהיו מופצות באמצעות קינים. הבריטים ריססו את כל הפליטים באבקה הלבנה, כדי לוודא שהם אינם נוסעים בשערם ובגדים לא מכובסים את הכינים המסוכנות, מה שנשמע כמו רעיון טוב באופן עקרוני, אבל לפיליפ או פייבל לא היה שמץ של מושג במה מדובר כמובן.
כל אחד עובר, עומדים חיילים אנגלים, החיילים האנגלים עם רובים, מחודנים, לא לחשוב. עומדים ושופכים על כל אחד דידיטי, ראיתי את הדידיטי הזה, תפסתי פחד גדול, אינני יודע איך קרה, התנתקתי מאמי, מאחי, רצתי בין איפה שזהו, לא נגע בי פירור אחד ידידתי, אבל במקום לרוץ לקבוצה השנייה של אנשים הלבנים עם הדידתי על הראש, אני נכנס לאיזה בניין, אני רואה מסדרון ארוך, ובקצה השני יש כאילו יציאה. אני רץ במסדרון הזה, באמצע מה אני רואה? חייל ג'ינג'י עומד דום עם רובה, עם שפם אדום ועם חצאית. תמיד סיפרתי שאם הייתי רואה דוב או אריה, לא הייתי נבהל כמו שנבהלתי מהגבר זה עם חצאית. אני לא למדתי שיש סקוטים ושיש להם חצאיות. איפה הייתי צריך ללמוד את זה? בקולנטינה? בקולנטינה למדנו חומש ורשי. אני כל כך נבהלתי בחייל הזה שהמשכתי לרוץ. בקיצור, הגעתי איכשהו משם, עליתי לבד, ללא אמא וללא אח, על מסעית אחרת. אני היחידי שאני לבא, שאני לא לבא. כולם ממדידתי.
בהמשך אותו היום התאחדו בני המשפחה ונכנסו לצריפוני הפח במה שכונה מחנה החורף. מתחשב בנסיבות, היחס לעצורים היה סביר למדי. הבריטים סיפקו מזון, הילדים למדו בבתי ספר וחדרים, אפילו שושנה דמרי המיתולוגית באה לשיר בפני העצורים. ואף על פי כן היה מדובר במחנה מעצר עם גדרות תיל ומגדלי שמירה. החיים במחנות היו מלאים במצבי אבסורד קטנים ומשעשיים.
אח של אמא שלי הגיע באונייה לפני זה, הוא נמצא במחנה אחר, ואין גשר עדיין ביניהם, אז הולכים וצועקים מפה. אמא שלי צועקת, פולדי! והוא צועק, רגינה! וככה הם מדברים. והאיש השומר על שם בצריח, מחכה ואומר, רגינה! ואנחנו צועקים לו בחזרה, שרב ג'וני! לא ידענו מה זה שרב, לא ידענו מה זה, זה כנראה שטאפ או משהו כזה, אבל זהו, באנגלים, עשו שביתות שם, מה עשינו? עשינו, רצינו לעלות לארץ, עשינו יום אחד שביתה של יומיים שלושה, מה עשו האנגלים? אמרו, הם עשו שביתת רעב, לא מקבלים את המזון, אגרנו לפני זה קצת מזון, לא מקבלים מזון, מה עשו האנגלים? עשינו שביתה של יומיים שלושה, או יומיים נדמה לי, אז הם ביום השלישי כבר לא הביאו אוכל, ללמד אותם.
ב-1948 הוקמה מדינת ישראל, ולאחר עוד מספר חודשים הורשו העצורים לעזוב את קפריסין ולעלות ארצה.
יצאנו ב-12 לאוגוסט. הם נתנו לנו לצאת, על אוניית קרב, התקווה, הגענו לארץ. הגענו לארץ.
הכינורות דרך אגב.
הכינורות איתנו, כן, חסירו. אנחנו לא זזים בלי הכינורות האלה. הבנים של דוביץ שוורץ לא יכולים לחיות בלי כינור. יום אחד הם ילמדו לנגן.
תחנתה הראשונה של משפחת שוורץ בישראל הייתה בנתניה. מפגש הראשון עם ארץ ישראל היה מרגש מאוד עבור פיליפ, עכשיו כבר שרגה, מרגש כפי שרק מי שעבר את ייסורי התופת של השואה וההפלה, להגיע אליה יכול להבין. אחרי הכל, מתי הייתה הפעם האחרונה שהתפעמתם מיופיו של גן ציבורי בנתניה?
אנחנו הולכים לבקר את הפארק בנתניה, ואנחנו אומרים, איזה ארץ יפה, על נתניה לא שמענו. אם נתניה כל כך יפה, יש שם גינה ציבורית כזאת, ויפה ירקוני שרה מהרמקול, האמיני יום יבוא, ואנחנו פטריוטים ורואים חיילים ישראלים, יכולנו לנשק אותם, היינו נעצרים ומנשקים אותם.
המשפחה עברה ליפו, לשכונת גבעת העלייה, שם השתקנו בבית ערבי נטוש. שלמה ושרגה נכנסו סוף סוף למסגרת לימודית אמיתית, שלמה למד ליטוגרפיה, שיטת הדפסה מקובלת באותם הימים, ושרגה עבר למוסד ילדים תלפיות של עליית הנוער ברענן, בתחילה בכיתה ה' ולאחר מכן בכיתה ז'. שרגה, שהצטיין במקצועות הומנים, התקבל למדרשה יוקרתית בפרדס חנה, אבל העדיף לרכוש מקצוע. ביפו היה בית ספר אורט, לימים אורט סינגלובסקי, על שם מייסדה של רשת אורט העולמית, שהיה האורט הראשון בישראל. מנהל בית הספר היה מהנדס צבי ריבלין, שהסכים לקבל את שרגה שוורץ, למרות שלזה הייתה מעט מאוד השכלה בתחומים ריאליים, בעקבות נסיבות ילדותו המטלטלות. שרגה הצטרף למגמת האלקטרומכניקה של בית הספר, למגמת הרדיו אגב, הוא בחר שלא ללכת, בעקבות המלצה של קרוב משפחה שטען שבעוד מספר שנים לא יתקנו יותר מכשירי רדיו, ולכן המקצוע לא יידרש. מגמת הרדיו הפכה ברבות הימים למגמת האלקטרוניקה, מקצוע שדווקא התברר כי הוא מוצלח למי שבחר בו. לצבי ריבלין הייתה השפעה חיובית נוספת על חייו של שרגה.
במשפחת ריבלין, כנראה, אבל הוא נהיה נדמה לי יקי במוצאו, הוא הביא יום אחד את הפטפון שלו, הבית ספר היה ביפו, היה מין מבנה כזה שהיה גג כנראה עם אקוסטיקה טובה, מי שרוצה לשמוע מוזיקה קלאסית. ואת היצירה הראשונה שהוא מביא זה קונצ'רטו לכינור של מנדלסון. והיצירה השנייה זה קונצ'רטו, אחד משני הקונצ'רטים לפסנתר של שופן. ואני יודע בדיוק מה היה, נדמה לי השלישי, זה הסימפוניה החמישית של בטהובן. ואני נהיה חסיד של המוזיקה הקלאסית, ואני חושב שהאהבה הגדולה למוזיקה הקלאסית נובעת מאותם קונצרטים ששמעתי לראשונה. הוא היה עושה את זה פעם בשבועיים, פעם בשבוע, היה לו גם פטיפון טוב, עם אלה שקראו לזה היי פידליטי, אני לא יודע איך, והיה לו גם רמקולים, כנראה, אני לא יודע, מיוחדים, והייתה שם אקוסטיקה טובה, ומאז אני, כשאני הולך לישון, אני שומע את הקונצרט לכינור של ברמס ביוטיוב, וזה...
מחור.
זה מחור.
עושה רושם שעם כישרון הנגינה של דוד שוורץ לא עבר לבנו, לפחות האהבה למוזיקה איכשהו השתרבבה לגנים. אחת הדילמות המוסריות הגדולות שהסעירו את מדינת ישראל בשנותיה הראשונות, הייתה שאלת השילומים מגרמניה. ממשלת ישראל בראשות דוד בן גוריון הגיעה להסכם עם הרפובליקה הגרמנית, לפי הגרמנים יפצו את היהודים על נזקי השואה בכ-3 מיליארד מרק. הכסף היה נחוץ מאוד למדינה הצעירה, אבל ישראלים רבים ראו בשילומים כישלון מוסרי ומחילה לנאצים בתמורה לכסף, ויזמו הפגנות סוערות. בבית הספר יזם אחד המורים משאל בקרב הילדים בשאלה האם צריך לקבל את הסכם השילומים או לדחות אותו. אנקדוטה מעניינת מאותו משאל חושפת צד מרתק באופיו של שרגה, צד שלא נכחד אפילו אחרי הטראומות שעבר בילדותו.
החבר הכי טוב שלי הוא שהוא ניצול שואה, שמו שלמה וקס, לימים פרופסור בטכניון, מצביע נגד כמובן. ואני אומר, אני לא רוצה להצביע, אלא אם כן תיתן לי אפשרות להסביר. להגיד כמה מילים. בבקשה. אני אומר, אני בלב כבד בעד לקחת את השילומים האלה, אבל בתנאי אחד. הכסף הזה צריך לאגור אותו, וחוץ מאשר צרכים מאוד מיוחדים, אני זוכר את הדברים האלה, בשביל צהל שממש זקוק, לשמור אותו, על מנת לשלם לפליטים הערביים שעזבו את הארץ הזאת. ואני מוסיף רק משפט אחד, ואני אומר להם, תראו רבותיי, אני גר בבית בגבעת עלייה של ערבי שעזב. אני לא יודע אם הוא היה אויב שלנו או לא אויב, אבל אני יודע דבר אחד, כשהגשם מדפק לי על הגג, אני חושב עליו, זה בית שלו, הוא טיפח אותו, הוא שם בקופסאות גרניום, בקופסאות שימורים, שם גרניום על המרפסת הקטנה שאתה לו.
עם תום הלימודים התגייס שרגה לצהל כחשמלאי רכב בחיל החימוש. ב-1956 פרץ מבצע קדש, ושוב נפלה בחיקו של שרגה הזכות, הזכות המפוקפקת במקרה הזה, להיות נוכח באחד מהאירועים החשובים בהיסטוריה של מדינת ישראל.
אנחנו עוברים ליד מקום שיש טנקים שרופים. ואנחנו בהתחלה חושבים, חיילים, אנחנו לא יודעים, בהתחלה חושבים שזה טנקים של האויב. כשאנחנו מתקרבים, אנחנו רואים שאלה טנקים שרופים שלנו.
איך ידע שזה שלנו?
מישהו הסביר לנו, והלב נחמץ. אנחנו רואים שרמנים, איך לא אחד, לא שתיים, שיירה שלמה.
תחילתו של האירוע מדובר במתקפה הכושלת של צהל על מתחם מצרי בסיני, במקום המכונה אום כתף. המתקפה נכשלה, אבל המצרים, שהיו בצרות בלאו הכי, החליטו לסגת בכל זאת בחסות החשיכה. מטוס ישראלי הבחין שהמתחם המצרי נטוש, ופלוגת טנקים מחטיבה 37 נשלחה כדי לברר את המצב במתחם. נכשרו הכוחות שהמצרים אכן עזבו אותו, המשיך השאר את הטנקים מערבה, כדי לחבור אל גדוד 82, שערב למצרים במרחק מה משם. לרוע המזל, איש לא התקן את אנשי גדוד 82 שהמתחם המצרי באום כתף ננטש. אנשי הגדוד הבחינו בשיירת טנקים גדולה שנעה לעברם מכיוון המתחם, שממנו יצאו רק ימים ספורים קודם לכן התקפות כנגד הגדוד. פלוגת טנקים מגדוד 82 הניחה בזריזות מערב לשיירה המתקרבת, מערב שנחשב עד היום לדוגמה קלאסית של לוחמה טנקים ונלמד בבית הספר לשריון, ואז פתחה באש. בתוך 5 דקות הושמדו 8 טנקים של חטיבה 37, ורק אחד הצליח להינצל. הטרגדיה האיומה של ירי אש כוחותינו על כוחותינו הביאה לשינויים גדולים בנהלי הלחימה של צה"ל. שרגע המשיך לשאת עמו את הזיכרון של אותו היום במדבר סיני שנים רבות.
טראומטי, כי אתה רואה את הצבא שלנו פגוע, ובטנקים האלה היו אנשים. הבנתי שקרתה פה תאונה נורא מצערת, וכאב לי על התאונה. אתה מבין, אתה רואה טנקים שלנו שרופים, ונודע לך שאנחנו עשינו את זה.
אחרי המלחמה החליט שרגע לחזור אל ספסל הלימודים וללמוד מקצוע. הצעה מעניינת הגיעה מעבר לים, אבל חשפה אצל שרגה את סופו של תהליך התפקרות שהחל אצלו עוד כשהיה במחנות בקפריסין, כשהבין שהוא מפחד מהמורים שלו בחדר הרבה יותר משהוא מפחד מאלוהים.
הייתה לי אפילו הצעה מדוד באמריקה, לאבא שלי ושני אחים באמריקה, הצעה מדוד באמריקה שאני אלמד בניו יורק באוניברסיטה, אבל בתנאי הוא היה דתי. בתנאי שאני אהיה דתי. אמרתי, אני כבר דתי הייתי, ולאט לאט אני חדלתי מלהיות דתי. זה היה שלבים. אז לא ביום אחד מורידים את הברט, אז הלכו עם ברט כחול כזה. לא הלכו עם כיפה, עם ברט כחול, אבל הורדתי לאט לאט את הברט, ואז ללכת להיות במשטר של עוד פעם, לעשות רמייה עם עצמי, להיות דתי, בגלל שהדוד נותן לי אפשרות, לא רציתי, לא הלכתי.
בדיעבד, ההחלטה להישאר בישראל וללמוד משפטים בתל אביב, בשלוחה של האוניברסיטה העברית בירושלים, התבררה כהחלטה נבונה מאוד, כיוון ששם באוניברסיטה פגש חיילת צעירה בשם גילה, שביום שירתה בשלישות ובערבים למדה משפטים.
היה לה בן דוד, ולי הייתה ידידה, והידידה הזאת עשתה מסיבה, והיא והבן דוד, שהבן דוד למד עם החבר שלה בטכניון, באנו למסיבה הזאת, אז שם התחלנו לדבר על האוניברסיטה, פה ושם, לדבר פה, לדבר שם, ואז התחלנו לצאת לאט לאט,
לאט לאט, התחתנו.
ולא כל כך מהר, והתחתנו.
כמה זמן את שהתחלנו?
אנחנו התחתנו, בעצם אני הכרתי אותך, הייתי בת 19.
כן, הכרת אותי, אבל לא יצאנו תכף.
לא, 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 לא מיד זה. הייתי בת 22 כשהתחתנתי.
כן.
שרגה וגילה נישאו ב-1964. ב-1967, כשגילה נושאת ברחמה את ענת, ביתם הבכורה, פרצה מלחמת ששת הימים, ושרגה חזר למילואים. הוא שוב מצא את עצמו בסיני, ושוב נאלץ להתמודד עם חוויות לא קלות.
היה עוד מקרה שעצרנו, ועל ידינו היו 3 פצועים. אחד היה רב סמל שהיה פצוע רק ביד, מצרי. ואחד היה פצוע בבטן, כנראה פצוע קשה, ואחד אני לא יודע מה היה. בהם הפצוע קשה זכה לאט לאט לכיוון של אלה כדי להיות עם השלושה ביחד. ואנחנו התחלנו לדבר, את המתחלה ככה, אתה יודע, אני זוכר שאמרו, נאסר מג'נון, לא ידענו ערבית. בסוף התקרבנו, היה בינינו גם בחור מסרי, שהוא היה מהגדוד, שהוא היה יוצא מצרים, שהתחיל לדבר איתם, ודיבר ותרגם לנו, דיברנו באנגלית, אני זוכר שדיברתי עם הרב סמל הזה, ואני זוכר בדיוק את המילים שלו. הוא אמר, תראו, אנחנו חיילים, שולחים אותנו, אתכם שולחים, אותנו שולחים, אנחנו ממלאים תפקיד. והוא שאל, מה יהיה איתנו? ואני אמרתי לו, תראה, אני לא יודע, אבל אני מניח שיבואו עוד מעט איזה אמבולנס או משהו כזה, אז נעצור אותו ונגיד לו שיש כאן אנשים פצועים ויקחו אתכם. פתאום היה איזה פיצוץ, איזה כנראה שלפל, איזה פגז או משהו מאיזשהו מקום מהמציב על ידינו. אז אמרו שנעלה מיד על המכוניות ושנעזוב את המקום.
מה שאירע לאחר מכן הוא אירוע לא קל. הוא כל כך מעיק ומייסר עד שהוא תורד את מנוחתם של שרגה וגילה גם היום, כמעט 50 שנה מאוחר יותר, במהלך הרעיון הם התלבטו אם כדאי בכלל לספר עליו. חייל שהצטרף לגדוד של שרגה, חייל ששרגה לא הכיר קודם לכן, ניצל את ההזדמנות ובעוד שכולם עלו על הג'יפים ונמלטו מההפצצה, שלף תת מקלע וחיסל את שלושת השבועים המצרים. בסערת הקרב בחר שרגה באותו רגע שלא לדווח על האירוע למפקדיו, החלטה שהוא לא שלם ממה עד היום.
תשמע, זו בעיה במלחמה,
ודברים
דברים כאלה קורים,
ואסור
לרוק שבועים, נקודה, נקודה.
אסור לרוק שבועים. אני גם שמעתי את זה, אני הייתי מאוד מזועזעת, שזה ליווה את שרגה הרבה זמן.
זה ליווה אותי הרבה זמן, ובאיזשהו מקום האשמתי את עצמי, שבאותו רגע לא הרגשתי שאני צריך לעשות את זה, ולשם עצמי שהייתי צריך לומר דבר אחד, הבחור הזה והזה, אני לא מכיר אותו, הוא עשה את זה ואת זה, אתם רוצים, תחפשו אותו, הוא לא מהגדוד שלנו, שמעתי שהוא בא מאזור הצפון, בלי להליב אותך שאתה בא מחיפה.
זה לא תכונה
חיפאית. כן. זהו.
שנים לאחר מכן סיפר שרגה לדדי, הבן הצעיר, על מאורעות אותו היום.
ואבא שלי, כשהוא סיפר לי את הסיפור הזה, אני חושב שהייתי בן 14, והייתי כזה אידיאליסט כזה וזה, ואני זוכר שהייתי מזועזע מזה, וגם כנראה הזעזוע שלי השפיע על אבא שלי, והוא התחיל לגדל נקיפות מצפון, על זה שהוא לא המשיך לרדוף את זה הלאה אחרי זה. כי זה רצח כאילו.
דדי לא לקח את זה בקלות, עד שלמרבה האירוניה זימן לו הגורל את אותן הנסיבות ממש. קבוצת חיילים מהפלוגה של דדי לחדה מידי אבנים, ילד צעיר. החיילים לקחו אותו למועדון של הפלוגה ושם היכו אותו בעודו כפות. דדי, שנכנס למועדון במקרה, עצר מיד את ההתרחשות וסילק את החיילים המכים. זמן מה לאחר מכן פנה אליו אחד הקצינים ודרש לדעת מי היו החיילים המכים. דדי לא סיפר.
אותו רגע אני חושב שאני מאוד הבנתי אבא שלי. אותו רגע הבנתי לגמרי למה אבא שלי לא הסגיר את אותו פתפי. זה היה לי כל כך ברור פתאום. אבל הדעה שלי, ואגב אני מחזיק בדעה הזו עד היום, שמעמידים אנשים בסיטואציות בלתי אפשריות ומאוד מאוד מאוד קשות, כמו מלחמת ששת הימים, אני מניח שהם היו שם בין יריות והפצצות, סבל לגמרי כאילו. אז יש אנשים שהם יותר, כל חלקם שהם יותר חלקים, ואז הם עושים מעשים שלא יעשו.
ההומניות של שרגה והרגישות לסבלם של אנשים אחרים מצאה אצלו ביטוי גם במקצוע שבחר לעצמו.
בתחילת הקריירה עבדתי במשרד עורכי דין בנזיקין, וראיתי שזה שני מחנות שמנסים לרמות אחד את השני. אדם נפגע מתאונת דרכים, מתאונת עבודה. באים הרופאים שלו ומחמירים את הפגעים שיש לו. ומצד שני באים רופאים מחברת הביטוח וממיתים את הגבילים, ואני יודע שהאמת היא איפשהו באמצע, והיה לי קשה כשהצגתי טובים, היה לי קשה, אני באתי במשרד שייצג גם טובים וגם חברות ביטוח, ידעתי כשאני מייצג את אלה, ידעתי ש אנחנו מקילים, האיש הזה סבל יותר, וכשאני מצג את אלה, ידעתי שאנחנו מרמים.
קשה,
לא היה לי נעים, אז לכן עזבתי את התחום הזה של נזיקין. ועברתי לתחומים אחרים, משרד שעסק בבנקאות, ואחר כך הייתי כונס נכסים, כשהייתי עצמאי, הייתה משפחה, הם רכשו קרקע ברשפון, רכשו קרקע, ולא הלכו לבקר כל יום שני בחמישי את הקרקע הזאת, ולימים השתלט אדם על הקרקע הזאת, והקים שם חקלאות ולסוסים, חוות סוסים. וכשאנחנו באנו, בעלי הקרקע באו לפנות אותו, הוא טען היה לו רודין מאוד מפורסם שייצג אותו, הוא טען שיש התיישנות, שהוא כל כך הרבה שנים איבד את הקרקע, יש דבר כזה התיישנות במקרקעים, שאם אתה מאבד כל כך הרבה שנים קרקע, אתה, לא, לא, אתה רוכש זכויות בקרקע, אפשר להוציא אותה מידך. וניהלתי משפט, הלקוחה שלי אמרה, זה הבת שלהם, כן, הבת של המשפחה שרכשה את הקרקע, אמרה שהיא שמעה שגניהר מעולם לא מפסיד משפט. אז אני אמרתי לה, תראי, לכל דבר שלעולם לא קורה, קורה לפעמים פעם אחת שזה כן קורה. ובקיצור, זכינו, כי היינו צריכים לזכות, ונקטתי בפעולות הנכונות של ניהול המשפט הזה, ולא ניהלתי הרבה משפטים, אז הרגשתי סיפוק גדול.
אז יש סיפוק גדול ויש הצלחה גדולה. ענת, דדי והנכדים כולם מוצלחים בתחומם, וכולם, כפי ששרגה עצמו שם זאת, בני אדם. לא לכל סיפור יש משל, אבל אם לסיפורו של שרגה יש משל, אזי הוא שאהבת אדם ואמפתיה לזולת, גם במצבים קשים, היא כנראה תכונה משתלמת.
מה הזיכרון הכי שמח שלך? מה הרגע שבו היית אולי הכי מאושר?
תראה, אם אני אהיה בנאלי, אני אגיד דברים שיום החתונה שלי, אלה דברים שאני חושב שאצל רוב בני אדם שגרתיים, רגע מאושר הוא עכשיו, כשאני עושה חשבון הנפש, אני מתקרב עוד כחודש וחצי, אני אהיה בן 80. ואני אומר, במקלי עברתי את הירדן הזה. כלומר, באתי עם תרמיל, עם כמה חולצות שהתבלו כולם בקפריסין, ועם כינור, שאני לא מנגן אליו. ועדיין, אבל יש תקווה, כשאני אצא לפנסיה, יש תקווה. ואני רואה בלי עין רע, הילדים מסודרים, הילדים מוכשרים, הכל במידה, הנכדים בסדר, אז אני אומר, ברוך השם, שרדתי.
ואגב, הכינור של דוד שוורץ הוא עדיין קיים במחסן של שרגה, ואם שרגה לא ילמד לנגן עליו בפנסיה, וכנראה שענת ודדי גם הם כבר לא יהיו כנרים גדולים, יש עדיין תקווה שהנכדים, או מקסימום הנינים של דוד שוורץ, יום אחד הם ינגנו בכינו. זהו, עד כאן לסיפורו של שרגה שוורץ. תודה לדדי שוורץ שאפשר לנו להעלות את הפרק הזה לאוויר לטובת כלל המאזינים, לניר סייג שהיה אמון על עריכת הכל, וכמובן לשרגה שוורץ ולגילה רעייתו, שאירחו אותי בביתם ולא הפסיקו לפנק אותי בעוגיות ופירות. בקור באתר הבית של סיפור משפחתי, www.familysounds.co.il, כדי לראות תמונות מחייו של שרגה, כולל גם תמונות של דוד שוורץ והכינור המיתולוגי ששרד עד היום. אם גם אתם רוצים להפוך את הסיפור שלכם לסיפור משפחתי, אנא צרו עמי קשר בכתובת run@runlevy.com. חברי הצוות שלנו, יפתח מזור מהפודקאסט פה ושם בארץ ישראל, וענת קורול מגלי צהל, הם אנשי רדיו מדהימים שיודעים איך לקחת סיפור ולהפוך אותו ליצירה רדיופונית, כזו שכיף להאזין לה ולשתף אותה עם כל בני המשפחה. אם יש לכם קרובי משפחה בארצות הברית שירצו לעשות תוכנית כזו באנגלית, ספרו להם שאני מחפש מועמדים לפיילוט לתוכנית הזו. אז אנחנו נשתמע בעוד מספר ימים עם פרק חדש של עושים היסטוריה. להתראות.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.runlevy.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות, ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevy.com. In this house, we obey the laws of thermodynamics!